שראינו שהפסוק ועלה איש ההוא מעירו מימים וימים על לסבוח להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו, זה לא אירוע נקודתי, נכון? זה מרכז חייו של אלקנה. בעצם ועלה איש ההוא זה לא נתינת מידע טכני. לזה, זה האיש. מה הסיפור של האיש? מה יספרו עליו בעם ישראל? יספרו שהוא חי בתקופה מאוד קשה. בתקופה, איך יש לכם את הפסוק שם? ועלה איש ההוא מעירו מימים וימימה. פסוק ב' או ג' אצלנו בספר. אז מה כתוב שם? מה כתוב שם? ושם שני בני אלי, חופני ופנחס. למה כתוב ששם שני בני אלי, חופני ופנחס? למה? כי בהמשך נראה בפרק ב' שזה הזמן הכי גרוע לבחור להחזיר את עם ישראל לשילו. דרכי שילו אבלות מבלי בהם מועד. ראינו שבספר שופטים שילו לא רלוונטי. עם ישראל הולך וזונח, הולך ושוכח את שילו. הולך ונשאב לתרבויות אחרות, ואלקנה מחליט להפוך את הקערה. אלקנה מחליט להחזיר את עם ישראל למשכן שילו. איך הוא עושה? אתם זוכרים את תרנת ואליהו? הוא מגיע עם כל המשפחה, כל פעם ליישוב אחר, וכולם מתרגשים ומשגרים דמעות. הוא בעצם בחר להחזיר את עם ישראל לשילו ברגע ההיסטורי הכי לא נכון, כי שם שני בני אלי, חופני ופנחס. אז מה עם חופני ופנחס שם? אתם זוכרות קצת את פרק ב'? פרק ב' יתואר במילים קשות מאוד 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 מאוד, שהאווירה במשכן שילו היא מסובכת מאוד, היא לא ידידותית, היא לא אוהדת. אם בכל הדורות היה קשה להעמיד עם ישראל לשילו, עכשיו זה אמור להיות פשטיים יותר קשה. אבל בתוך הסיבוך הזה, הגדול הזה, נכון, אלקנה אומר, להיכן תלכו, שואלים אותו, ואומר למשכן השם שבשילו, ואתם, למה לא תבואו אליו? ואז מיד עיניהם שגרו דמעות. זאת אומרת שאלקנה מצליח לגעת באיזה מקום מאוד מאוד פנימי וסמוי. אלקנה מצליח לגעת כי הוא מלא אמונה בזה. אתם זוכרות, הוא גר ברמתיים צופים, שהראשונים מסבירים שזה שכונה טובה. מהו השם? מהו השם שצופים גרים? צופים זה מדרגה בנבואה, צופים גרים שם בשכונה שלו. אבל הוא הכי כלל ישראלי שבעולם, כי כל השנה הוא עסוק בעם ישראל ומאמין בעם ישראל. ואוהב את עם ישראל. הוא מוציא את זה לפועל בארבעה פעמים בשנה, שלושה פעמים בשנה שבהם הוא מגייס את המשפחה. גם את המשפחה זה לא פשוט לגייס. והתנועה שלו זה לא דרך משרד יחסי ציבור. זה לא דרך מדבקות ושלטי חוצות. זה תנועה ליבית שגורמת לכולם להתרגש. וגורמת לכולם להרגיש באופן טבעי שאי אפשר עכשיו ביחד. נשים לחוד וגברים לחוד. וגורמת לכולם להיפתח לכנסת ישראל למור אלך ואשוב אל אישי הראשון. זה מה שהוא גורם לכולם. זאת אומרת, הוא חייב לדבר בכנות, הוא חייב לדבר מהלב. זה עובד רק אם יש שם אהבה כנה. מי שמדקלם סיסמאות לא יצליח שום דבר. הנפש יודעת מתי מי שמדבר איתה מאמין במקומות שהיא לא העלתה על דעתה, זה אפשרי. הדמעות משוגרות, אתם זוכרו דיברנו על זה? כי הם היו שם בזוויות של העיניים כבר מאות שנים. אם תשאלי אותם, יגידו אין מצב. אם תשאלי אותם, יגידו אין סיכוי. אנחנו לא קשורים לזה, וזה פרימיטיבי, וזה מסועב, וזה מושחת. מה פתאום? אין דמעות. כשאין תקווה, אז את לא יכולה לבכות, נכון? מתי את בוכה? כשיש מי ששומע, כשיש תוחלת, כשיש סיכוי. אבל יש דברים שאין לך סיכוי ואת לא בוכה, את אפילו לא מרגישה עצובה, למה? כי זה לא יהיה. זה לא יהיה. אתם זוכרים, דיברנו על יעקב אבינו, ראות פניך לא פיללתי, זה לא יהיה. למה? גזרה על המת, נכון? אתם אומרים, נכון? גזרה על המת, אתם יודעות, יש פתגם כזה, משפט כזה בחזרה, גזרה על המת שהשתכח מן הלב, אתם מכירות את זה? אבל זה שהאבל של יעקב, יש מדרשים כאלה כזה, שהאבל של יעקב על יוסף לא שוכח, לא מתרקח, לא נספג, זה סימן שהוא לא מת, כי אם הוא היה מת. בלי שיעקב יודע, אבל משהו פה לא נותן לזה לתת, לא נותן מנוח, לא נותן... כשיש תקווה, אני אקח דוגמה מאוד מאוד קיצוני, דוגמה מטורפת, מהמוזלמנים במחנות ההשמדה. זה להגיע למצב שכבר לא כואב שום דבר, ולא אכפת משום דבר. יהיה מה לאכול, לא יהיה מה לאכול. הכאב הוא ביטוי של תקווה, ואם אין תקווה, אין כאב. אפשר לוותר על הכאב, אם מוותרת על תקווה, אבל אנחנו לא רוצים. יש לנו המון כאבים שאנחנו לא עסוקים בהם, כי זה לא יעזור לנו, זה לא יעזור. אין סיכוי. אז לנפש יש מנגנוני הדחקה מאוד 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 עוצמתיים. וכשאני חי ברמיות, הרבה פעמים אני מרמה את עצמי, כי אין סיכוי, אין לי מה לגע, אין טעם, אין טעם. וכשאלקנה נוגע בהם, אז פתאום משחרר את הכל, הוא נותן להם תקווה. כשאלקנה אומר להם, אתם למה תולכו עמנו? אז יש סיכוי. לבד הם לא יכולים לשחרר את עצמם, לבד הם לא מאמינים בעצמם, לבד הם יואשים. הם רואים איך הם מתנהגים, באיזה תרבויות הם שקועים, על מה הם מדברים, מה מסעיר אותם. והנשמה, יש להם נשמה, הם בנים לכנסת ישראל. זה. יש לנו נשמה, במקום לדבר עליהם, דבר עליי. אבל מול המשברים, משברים של דורות, זה לא הם אשמים, נולדו לתוך דורות כאלה. ואלקנה שואל אותם, והשאלה שלו היא שאלה שבאה מבהירות כזאת. להאמין במישהו זה כמו להאמין באלוקים, להאמין במישהו זה מה? להתחבר אליו, ויותר גדול מלאהוב אותו. זה לגעת, יש להאמין למישהו, יש להאמין במישהו. שזה שמיים וארץ, בכלל אותו דבר. להאמין למישהו זה להגיד, הוא לא עבד עליי עכשיו, הוא אמר אמת. שזה יכול להיות שטות מוחלטת, לפעמים עבדו עלייך. להאמין במישהו זה לראות את כל הבעיות. זה לראות כל הבעיות. אם את מורה ואת מאמינה בתלמידה, אז היא עובדת עלייך. את לא טיפשה, את יודעת בדיוק היא עובדת עלייך. את יודעת בדיוק, אבל את מאמינה בה. מה זה אם את מצליחה? יש לנו כוח אמוני בפנים, יש לנו בלב כוח אמוני. את מצליחה לחדור למקומות עמוקים בה, שהיא עצמה לא נוגעת בהם, אפשר. מצליחה לגעת באיזה מקום כזה, ששואב משם טוב הרבה יותר גדול. ובזכות זה שאת נגעת בזה, אז התלמידה, או לא משנה מי, יצליחו בעצמם להשתכנע בזה. זה יצליח להאמין במישהו, זה כוח שפועל הרבה יותר מ... להעביר לו שיעורים, או לנהל איתו שיחות נפש, או לכתוב לו ספרים. זה משהו, אבל זה אי אפשר לזהב בזה, אי אפשר לעבוד על מי שאני מאמין בו, זה לא מצליח. כי זה לא המילים, זה תחושת הלב, זה לא המילים בכלל. עוברת איזה אנרגיה, קורה פה משהו אקטיבי, אמיתי. להאמין במישהו, ואם הוא שקרן, אני יודע שהוא שקרן. אם הוא שקרן, למי שמאמין יש שכל, הוא יודע לנתח את המציאות ולראות אם משקרים או לא משקרים. אז הוא לא מאמין לו. אבל הוא מאמין בו. יכול להיות שהוא לא שקרן, יכול להיות שאפשר גם להאמין לו. אז זה מקרה אחר לגופו. אז אלקנה נוגע בהם באיזה מקום מאוד עמוק. לבד הם מתרגשים, לבד. הייתה המדינה מרגשת. היו באים נשים לחוד וגברים ואנשים לחוד. משהו, אף אחד לא אמר להם, אף פעם לא הקפידו על הפרדה מנשים. משהו פה גורם להם להרגיש, פה זה לא שייך, והם באים מרוגשים, הם שואלים שאלה. כל אחד אחר שהיה שואל פה את השאלה הזאת, למה אתם לא באים לשם למשכן השם של שילו? הם היו אומרים, שטויות, מה הקשר בכלל? איך הם מסופרים, איך הם נראים, איך הם מתלבשים, על מה הם מדברים? מה הקשר, משקש, משפיע לו? ובכלל יש שם חופני ופנחס, ויש שם מושחתים, ועושים שדברים נוראים ואיומים. הם היו עושים קמפיין הדתה, והם מצביעים לא יודע מי. אפשר להתווכח, אפשר לריב. והעם שלנו הטוב הזה מחכה לכמה שיסכימו להאמין בו. זה קשה, בטח זה קשה. זה לא החלטה הטוב, אני מאמינה. לכמה שיסכימו להסתכל דרך כל הקליפות, ודרך כל המסכים, ודרך כל הכאב שמבחוץ, ולגעת, באמת, לראות, להתחבר, אפשר להתחבר, זה הרבה יותר גדול מלהבין, לא תמיד צריך להסביר מה קורה. אבל לגעת, וכשמי יש מי שבדור הזה נוגע, נוגע בלב הזה, שינוי תת-קרקעי, אבל זה שינוי מערכתי. אז הרוע נהיה פחות רע. והייאוש נהיה פחות מיואש, והציניות נסדקת. וטיפות של נחמה מתחילות לשטוף על פני כל החיים. אז זה מה שאלקנה עושה, זה משימת חייו. אלקנה הוא לא מדבר, עם מי הוא לא מדבר? עם עצמו הוא לא מדבר, נכון? כך אמרנו, אתם זוכרות? להשתחוות ולסבוח להשם צבאות ולחזל, אתם זוכרות שאמרנו שחזל? מה? שהראשונה שאמרה את זה בהיסטוריה? הייתה חנה. זאת אומרת, מאיפה יש אלקנה הוא לא? אלקנה הוא תלמיד נאמן של אלי. מאוד מאוד נאמן של אלי. אבל בלי דיבורים, בלב, הוא כבר לא כל כך תלמיד של אלי. זאת אומרת, הוא לומד את תורתו, הוא מקשיב לו, הוא מאמץ אותו, הוא בפועל מדבר אלי נגד התפילה הזאת, וגם אלקנה, התלמיד שלו נגד התפילה הזאת. וגם התלמידה של אלי, שקוראים לה חנה, גם היא נגד התפילה הזאת, נכון? הם חושבים שאת הקדוש ברוך הוא אפשר למצוא איפה? בהלכה. טוב, ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא בהלכה, אבל הם אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בהלכה. זאת אומרת, מה שההלכה אומרת שיש שם אלוקים, אלוקים שם. ומה שההלכה אומרת, לא אומרת, אין שם אלוקים. יש ספר מאוד יפה של הרב סולובייצ'יק, זה צה"ל, שנקרא איש ההלכה. שמעתם פעם על הספר הזה? יש לו גם ספר שנקרא איש האמונה. אבל הוא מציג דמות של איש ההלכה. איך איש ההלכה, יש אומרים שאת כל הספרים האלה הוא כתב על עצמו. איך הוא יכול לכתוב על עצמו גם ספר שנקרא איש ההלכה וגם ספר איש האמונה? זה פלא גדול. אבל באיש ההלכה הוא מציג דמות כזאת שמסתכלת על העיניים רק דרך ההלכה. יש לו לשון מאוד פיוטית ושירית, ולכן היא חובטת כל כך הרבה בזעם. הוא מציג למשל את איש ההלכה שרואה שקיעה. הוא רואה זריחה, הוא מתאר את הזריחה בצורה מאוד שירית ופיוטית, איך כל המזרח מאיר והשמיים מפוסים, וכל היופי של העולם מתגלה. מה זה הזריחה בשביל איש ההלכה? מה זה? עכשיו אפשר להתפלל 18. עכשיו אפשר לקרוא הלל, עכשיו אפשר לתקוע בשופר. את כל ההלכות שקשורות לזריחה, זה מה שהוא רואה עכשיו. ההלכה מה זה? העולם, בעצם מה יש בעולם? הלכות. ובשביל מה נברא העולם? כדי לממש את ההלכות. זה מה שהוא רואה. כל דבר הוא רואה הלכות. סיפר לי חקלאי בעל מטעים, שפעם ביקר תלמיד חכם ביישוב שלו, אז אמר לו, בוא תראה את המטעים שלי. אז ראה את המטעים, אמר, וואו, איזה יופי, זה המשנה הזאת, וזה המשנה הזאת. כל המשנה בסדר זרעים, אפו לו. זה נורא נורא יפה. השאלה אם אפשר לראות במטע את אלוקים, גם בלי לבדוק את הלכות כלאיים ועולה. כן, הכל צריך להיות קשר וזה, אבל מעבר לזה. אלוקים אנחנו רואים רק בגלל את אלוקים רואים בעולם בגלל שההלכה אומרת לנו איך משתמשים בעולם כדי לראות את אלוקים, או מעבר לזה. כתוב, אתם אומרים עלינו לשבח כל בוקר, אתם אומרות עלינו לשבח? לא כל בוקר. פעם ב. אתם אומרים, אין עוד מלבדו אפס זולתו, ככתוב בתורתו. היה בסוף עלינו לשבח, והיה שם מרקולות ביום אני ישר וחדש מיוחד. אין עוד מלבדו אפס זולתו. זה לא מדבקה באוטו, זה שטויות. אנחנו לא יכולים להגיע להשגה בכל רגע שאין עוד מלבדו ואפס זולתו. אבל האמירה אין עוד מלבדו אפס זולתו, פירושו של דבר שמה? שהכל הוא גילוי של אלוקים. אבל כשאת מסתגלת בעולם, את אומרת, מה רבו מעשיך השם? כולם חוכמה עשית. את לא יכולה להתייחס לזה כאל צו הלכתי, נכון? למה? את לא יכולה להגיד הכל אלוקי בעולם. יש בעולם הרבה רוע, קודם כל. ויש בעולם דברים שהם לא רעים, אבל הם עבירות. ברור? יש דברים מקסימים. והתורה אומרת, זה אסור. מכינה לך איזה סטייק מאוד מאוד טעים. את יכולה לתת צדקה למישהו, את יכולה לתת לו, הכנת לו איזה אוכל מאוד מאוד טעים. והתורה אומרת, זה טרף, זה נראה לך יפה, זה לא יפה, לא תמיד. הרבה פעמים התורה אומרת, את לא יכולה להיות בטוחה שכל מה שאת חושבת, גם אלוקים חושב. יש הרבה שבטוחים בזה, אני יודע, אבל לא תמיד הם צודקים. את לא יכולה להגיד, אם זה טעים לי, סימן שזה כשר. אם זה לא טעים לי, סימן שזה לא כשר, זה לא. זה לא תמיד עובד ככה. העיניים שלנו הם לא מקור סמכות כדי לראות שבאמת אלוקים נמצא שם. אנחנו חושבים על הרבה דברים רעים שהם טובים, והרבה דברים טובים שהם רעים. איך היה החטא בגן עדן? אתם זוכרות שהייתם בגן עדן? כולנו היינו שם. אז אתם זוכרות מה היה כשנחש ניסה לקרב אותנו לעץ הדת? ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. הרמב"ם אומר שהעבירה של האישה הייתה הרבה לפני שהיא טעמה מעץ הדת. איפה הייתה העבירה של האישה? ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל. זה לא נכון. העץ הוא לא טוב למאכל, העץ הוא רע למאכל. העץ הוא זוועה. אם היא תיתן ביס אחד בפרי העץ, אז היא תהרוס את עצמה ואת כל הדורות הבאים. נכון, אבל בחוויה האישית של חווה, או שלי, לצערי, לפעמים אני רואה משהו רע, וזה נראה לי טוב. לפעמים אני רואה משהו טוב, ונראה לי רע. היכולת שלי לשפוט את האלוקיות שבעולם, היא פרוסה עליה אורלה ככה. נכון? אומר לשם את אורלת לבנך. מה זה אורלת אוזן? מה זה אורלה? אורלה זה איזה מין קרום כזה שמטשטש את הכל, מזייף את הכל, מעוות את הכל. כמו איזה עדשה מעוותת שאת לא מזהה נכון מה קורה מאחוריה. את לא יכולה לבטוח במה שאת רואה. אז מה אנחנו עושים בתוך העולם מבולבל הזה? קיבלנו את התורה מהר סיני, והתורה אומרת לנו איך אלוקים באמת נוכח בעולם. אז הרב סולובייצ'יק מציג דמות כזאת, הוא מציג כמה דברים. מעיין, את יודעת, אפשר לתאר את המעיין בצורה מאוד גדולה ועמוקה. הוא אומר, כשאיש ההלכה רואה מעיין, אז מה? אז מיד את כל ההלכות, פרה אדומה, תבילת כלים, את כל ההלכות של שעשתם שמעיין, הוא אומר, איזה יופי, אפשר לטבול פה כלים, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה. אבל יכול להיות שאלוקים נמצא במעיין, גם אם לא מקיים אותו מצוות. יכול להיות שזה יפה לראות את המטע, ולהגיד מה רבו, מה רבו מעשיך השם, לא בגלל שזה מזכיר אחרי זה משנה. עוד שאפשר להיפגש עם אלוקים במה רבו מעשיך השם, זה מסובך. האם בזרימה של הטבע אלוקים נמצא? כן, אלוקים נמצא. אבל היכולת שלנו לחשוף אותו בלי תורה היא מבולבלת מאוד. את יכולה להגיד מה רבו מעשיך השם, אבל תיזהרי, כי את אומרת אולי גם על דברים רעים. יש בעולם דברים רעים, שמעתם את זה, עץ הדעת הוא לא טוב. יש נחשים בעולם, הם אף פעם לא נראים נחשים, אתם יודעות. הם הולכים על רגליים, ונראים מאוד יפה, ומדברים מאוד יפה. לפעמים נראים כמו נחשים, הכנים שבהם, האגונים שבהם. העולם הזה מורכב, להגיד אני דתי בלב, זה משפט טיפשי. להגיד אני דתי בלב, זה להגיד אני אלוקים. אלוקים דתי בלב, ומשהו בלב מרגיש, זה העולם גם. להגיד, אם אני רוצה משהו, סימן שזה מצווה, ואם אני לא רוצה משהו, סימן שזה עבירה, זה משפט זוועתי, זה משפט ש... שמוליך להרבה מקומות עקומים וקטנים, גם להרבה יפים, גם להרבה דברים יפים. איך כתוב בתניא שהעולם הזה הוא, יש בעולם הזה קליפת נוגה. שמעתם פעם את הביטוי קליפת נוגה? זה כנראה לקוח מספרי הקבלה, אבל אומר שזה, הכוונה לאור וחושך משמשים בערבוביה. ונוגה זה מילה מאוד יפה. אבל קליפת נוגה, זה כבר מסובך. אור וחושך משמשים בערבוביה. ומה הבעיה כשאור וחושך משמשים בערבוביה? שאת לא יודעת מתי זה האור, את לא יודעת מתי זה החושך. את קיבלת קדירה מאוד מאוד משובחת, רק מרובה בזה רעל. אין לך מושג בקף הבאה שתוכלי, כמה שם רעל, כמה לא רעל. היחס אל העולם בלי תורה, הוא יחס אל מקום שאור וחושך משמשים בו בערבוביה. במוסר האנושי יש דברים מדהימים, ויש דברים רעילים. בתרבות האנושית יש דברים מדהימים, ויש דברים רעילים. את יכולה להיות פתוחה לכל דבר, אבל תדעי שאת פותחת את הדלת ל... לא רק החמודים ייכנסו, כולם ייכנסו. כולם ייכנסו. זה נורא כיף לצוף בזרם, נכון? אבל אין לך מושג אף פעם אם את צפה בזרם של נהר או צפה בזרם של ביוב, כי יש גם... שניהם ביחד משמשים בערבוביה. אז זה מסובך כדי לפגוש את אלוקים בעולם, אז יש לנו תורה. אז מה התורה עושה? התורה אומרת לנו, אל תתייחסי לרגשות שלך, אל תתייחסי למחשבות שלך. את בסך הכל בן אדם עם כמה שוקל המוח? קילו מוח. עזבי את עצמך, שימי את עצמך בצד, יש תורה. ושם האלוקים נמצא, את רוצה להיות אלוקית, לכי לתורה. זה קול שעולה בצורה מאוד מאוד בהירה מאלי. נראה את זה עוד מעט. אלי צועד בקול, כל התורה שלו אומרת, תראו, לאלי יש רגשות, לאלי יש צרכים, לאלי יש קשיים, לאלי יש געגועים, והוא חזק, זה לא אידיאולוגיה, הוא חזק, למען התורה הוא מוסר את נפשו, הוא רוצה רק תורה. כי כל השאר זה הבלי עולם הזה, הבלי עולם הזה. ואלקנה הוא תלמיד שלו. ובגלל שהוא תלמיד שלו, אז מעולם הוא לא אמר את המילה צבאות, כי המילה צבאות היא מילה שחולקת על הגישה הזאת. המילה צבאות זה המילה שחנה משתמשת בה כדי להגיד, זה שאני רוצה להיות אמא, סימן שאלוקים רוצה שאני אהיה אמא. זו מילה מסוכנת, אנחנו נלמד, זה ברור לא כל רגע שאת מרגישה זה סימן שלו. מתי אנחנו יודעים שגם עולם הרגש והשכל שלנו מפגיש אותנו עם אלוקים, זה מה שחנה בורט פה, זה מה שחנה מלמד אותנו. אלקנה שייך לשם, הוא לא אומר את זה אף פעם. הוא לא אומר את זה אף פעם, כי הוא שייך לבית מדרש כזה גדול. והוא נאמן לו, והוא גאה להיות שייך לו, והוא לפעמים מתווכח, אז הוא מתמלא בענווה ומקשיב. אבל הלב שלו, הלב שלו חי את הנשמה שלו. ולכן זה לא משנה מה הוא אומר, זה משנה מה? משנה איך הוא חי, איך הוא מתנהג. זה לא משנה מה, איך קוראים איזה מגזר שלו, נכון? אם הוא ברסלב, או חבד, או מהקו, או מזה. זה באמת לא מה שישאלו אותך בעולם הבא. ממש לא. צר לי להחזיר אתכם. ישאלו אותך כמה היית מסילת ישרים, כמה היית אהבת ישראל. כמה היית עבודת מידות, כמה היית שולחן ארוך, כמה היית בעלת חסד, זה מה שישאלו אותך. ומגזר זה דבר שאמור לעזור לך. מאוד, בטח. מאוד, מאוד, מאוד. אמור לקדם אותך, אמור להתאים לך. אין אדם למד תורה למקום שלי בו חפץ, יש סיבות למה את הולכת לכיוון מסוים וכיוון אחר. אבל אלקנה זה מין מישהו כזה, שתשאלי אותו עליו, הוא יגיד דברים חלקיים מאוד. בשכל הוא יגיד על עצמו דברים חלקיים מאוד. אבל בלב, ברגש, ודברים הרבה פעמים חלשים בזה מאוד, הוא לא ידבר, אבל הוא יחיה נכון. הוא לא ידבר. הוא לא אמר בחיים שאתה מילה עצמו. אתם מבינות שזה לא מקרה. לחזל ברור. הוא לא דיבר ככה. כשהוא דיבר, הוא דיבר כמו... כמו אלי. אבל בפועל, הוא ראה את השכינה בכל אחד ואחד מישראל. בפועל הוא לא התנגד, אבל בפועל הוא התנהג באופן שגרם לעם ישראל לחזור לשילו. איך? אחד הפירושים בחזל שחנה אומרת להשם צבאות. מכל צבאות שיש לך במשכן שילו, לא יכלת לתת לי בן אחד. זאת אומרת, משכן שילו שהיה זניח, כל תקופת שופטים נהפך לאיזה מרכז. נהפך למרכז. בהתחלה מעטים, ועוד ועוד ועוד, עד שזה נהיה שיא כזה גדול כזה. וכנה הצליח במשך עשרות שנים בשקט, בלי פרסומות, לשנות, להפעיל דינמיקה אחרת, שכולם מתגעגעים לעבודת השם. אתם רוצות להסתכל קצת באלי, למה אני אמרתי לה את כל זה? או בחנה, או במתתיהו, או מהתחנוכה, אפשר לדבר במתתיהו, בפעם אחרת. בואו נסתכל קצת על אלי, בסדר? ככה כתוב, אני קורא את הפסוק, הוא עולה, ועלי הוא אישהו מירום ימים ימימה, להשתחוות ולסבוח למי? למי? להשם צבאות. מי קורא לו השם צבאות? הנביא הוא מדויק, הנביא אומר למה אלקנה עולה, להשתחוות ולסבוח, למי? למי? להשם צבאות. אלקנה לא אמר את המילה הזאת אף פעם, נכון? ככה חזל אמרו. זוכרות שחזל אמרו? שחנה היא הראשונה? אז למה הוא עולה להשתחוות ולסבוח? זה בתת מודע שלו. הוא לא קורא לזה בשם. אלקנה פועל מתוך הקשבה, מתוך דחף, שאם הוא היה חושב אותו, חושב עליו, הוא היה קורא לו בשם הזה. בדעות שלו נניח הוא חבדניק, בסדר, אני לא רוצה את הדוגמאות טיפשיות. בדעות שלו הוא שייך לכיוון אחד. אבל מה, בלב שלו, תראו, חנה היא אישה טובה. עשוי להגיד לכם את זה, אז אל תשמעו עכשיו, בסדר? שאישה לפעמים יודעת יותר טוב מהאיש שלה, איפה הוא נמצא. כי גברים, הם משתדלים לעבוד עם השכל, שזה דבר חשוב מאוד לעבוד עם השכל. אבל הוא מפספס לפעמים. הרגש גם מפספס לפעמים, נכון. אבל אנחנו נמצאים, בדרך כלל אמרנו, השכל צודק. אבל יש מצבים שהשכל לא צודק. חז"ל אומרים, בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל. מה הכוונה? הכוונה שגברים עובדים עם השכל. אנחנו רוצים לדעת לכוון את הדרך, ולאן להוביל את עם ישראל, ומה לעשות. שואלים תלמידי חכמים בדרך כלל, נכון? אבל לפעמים יש מצבי קיצון שתלמידי חכמים יכולים להוביל אותנו לכיוונים של אין מוצא, למבוי סתום. כמו למשל, נזכרנו תמיד, אמרם במצרים, נכון? אמרם במצרים גדול הדור היה. אתם לומדות עליו? ואמורות ללמוד עליו הרבה. אמרם היה גדול הדור במצרים, ופרעה אמר כל הבן הילוד היורות השליחו. אז אמרם הוא צדיק גדול, הוא אומר, עמד ופירש מאשתו, מה עכשיו היא תהיה בהיריון לבלד בן, מה להרוג אותו? ובאה מרים ואומרת לו, שלך קשה משל פרעה, שהוא גזר על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות. זה לא ויכוח שכלי. מרים לא יכולה לשכנע אותו שכלית. מרים מדברת מהלב, לא כל פעם שאישה מדברת עם הלב, מהלב אלוקים מדבר. אבל אלוקים נוכח ברגש אנשי בצורה הרבה יותר עוצמתית. ולכן יש מצבי קיצון כאלה ש... ש... שנשים צדקניות, לא כל אישה, צריכה להיות אישה צדקנית בשביל זה, אבל נשים צדקניות מרגישות משהו, זה גם לגברים קורה, את חושבת משהו, את אומרת משהו פה לא נראה לי, משהו פה לא נראה לי, משהו פה לא מתחבר לי, אני מרגישה מזויפת. שימו לב מה, מה התנך אומר, התנך אומר שהיא אומרת את מה היא אומרת. את השם שהיה חבוי תמיד באלקנה. אלקנה מאוד נבער כשהיא בוכה, נכון? הוא מנסה לעצור אותה. אבל בעצם היא נוגעת בלב שלו. בעצם היא נוגעת במקום שהוא מעולם לא הזלגן בו. הוא חושב שהיא יוצאת נגדו, והוא מנסה לעצור אותה, והוא מתווכח איתה, אבל בעצם היא גואלת את ישראל, בעצם היא פורצת פה משהו. ומאיפה היא לוקחת את הכוח? היא לוקחת ממנו. אבל הוא אומר לה, לא, נכון, היא לא לוקחת מהמילים שלו. היא לוקחת ממשהו הרבה הרבה יותר עמוק בו. למה אמרתי שאל תקשיבו לזה? נכון, אמרתי לכם לא לשמוע. לא שמעתם מה שאמרתי בדקות האחרונות? למה? כי כל פעם שתתווכחים בעלך, תגידי, אתה לא מבין. אני שומע את שורש נשמתך, אתה בעצם רוצה כמוני. אז פחות, בקיצור. זה צריך להפעיל רק במקרים בודדים את את המילה הזאת. אבל זה פשט מה שאני אומר. הוא לא אומר צוות, היא כן אומר צוות. והמילה הזאת היא המילה הכי חשובה בחיים שלו. הוא לא מתנדב שעה בשבוע בשבילה. כל מרכז, כל מהות חייו, זה האמון בשם השם המתגלה בתוך עם ישראל, בתוך עם ישראל. ואיש ההלכה, אז איש אומר, כן עם איש עם ישראל, כי עם ישראל זה שצריך לקיים את ההלכות. בשמה יש כוחות נפש בשביל לקיים הלכות. בשמה יש דמיון בשביל לקיים הלכות. אין שום דבר בחיים, כל המטרה זה לקיים הלכות. ואם לא מקיים הלכות, זה לא מעניין אותי. איפה אני רואה את זה באלי? איפה אני רואה את זה באלי? למשל, בפרק ב', בפרק ב' מתואר דברים מחרידים שקורים במשכן שילה, בסדר? פסוק כ"ב, ואלי זקן מאוד ושומע את כל אשר יעשו בניו וכל ישראל. כתוב פה דברים קשים מאוד, בסדר? הוא שומע שהבנים שלו עושים דברים לא טובים. הפשט של הפסוק זה לא מה שכתוב פה, בסדר? אבל זה מספק זוועתי שזה כתוב ככה. פסוק כ"ג, ויאמר להם, למה תעשו כדברים האלה אשר אנחנו שומע את דברכם רעים את כל העם אלה? הוא מוכיח אותה, הוא מטיף להם, מעביר להם ביקורת. בואו תקשיבו מה הוא עושה. על בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע מעבירים עם השם. זה לא טוב מה שאני שומע עליכם שאתם מעבירים. מה זה מעבירים? גורמים להם לעבור, גורמים לעזוב. פסוק כ"ה, זה הפסוק שרציתי לגעת בו. אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים. ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? תנסו להבין את הפסוק הזה, בסדר? אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים. ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפללו? אפילו בלי להבין את המילה פיללו ויתפללו. יש פה עבירה בין אדם למקום ובין אדם לחברו, נכון? אם זה עבירה בין אדם, הוא מסביר להם למה זה לא בסדר, נכון? אם זה עבירה בין אדם למקום, אז פיללו אלוהים. אבל אם זה עבירה בין אדם למקום, אמרתי קודם גם אדם למקום. בשביל לבחון אם אתם ערות, או סתם כי המילים מתערבבות לי בפה. עוד פעם. אם העבירה היא בין אדם לחברו, אז פיללו אלוהים. אבל אם זה בין אדם למקום, אז מי יתפללו? מי יתפללו זו שאלה כזאת, נכון? אז מה אתם שומעים בפסוק הזה? אם עשיתי עבירה בין אדם לחברו, זה חמור. ומה נעשה? מה? יש פה מישהו עם פרשנים? לא, אז בלי פרשנים, תריחו. זה עברית, אתם מזהות קצת פחות או יותר שפה? אנסין, תשלימו לבד, כן. הם גם, כי יש לזה השלכה גם על אדם למקום. רגע, את אומרת שאומר להם הפוך? תסביר לי איך את שומעת הפוך. מה נראה לך? כן, כן, מה שהבנת, אנחנו רוצים לשמוע מה שאת הבנת. אין פתרון. אין פתרון. אני חושב שהבנת פשוט. גם אני הבנתי ככה, נראה לי שגם רש"י. אז אם אדם חוטא בין אדם לחברו, אז מה? אז זה חמור מאוד, אבל השם יפתור את זה. אתם לא יודעות מה זה פיללו בדיוק. אבל יסתדר, איך שהוא יסתדר. אבל בין אדם למקום, מה נעשה? מה נעשה? נכון? אך על זה את שואלת, איפה הם עברו בין אדם למקום? הם עברו גם בין אדם למקום. כך הוא מסביר להם, כשאתם פוגעים בבני אדם שבאים לבוא לשילו, אז הם לא רוצו לבוא לשילו אחר כך עוד פעם. זאת אומרת, זה גם בן אדם חברו, גם... הוא אומר להם, תבינו, אתם לא רק פוגעים באנשים האלה, בבן אדם חברו, אתם פוגעים באנשים האלה גם בן אדם למקום. ומה יותר חמור? בן אדם למקום. זאת המנגינה של הפסוק. אחר כך תסתכלו את הראשונים מה בדיוק המילים. אבל תשמעו, זה לא רק בן אדם החברו, בנים שלי. לא טובה השמועה, מה זה לא טובה השמועה? קטסטרופה השמועה, צריך להגיד. אבל את זה נעזור. אם זה רק בן חברו, נו מילא. אבל זה בן אדם למקום. כל ילדה בכיתה ג' יודעת שעבירות שבן אדם לחברו, עבירות שבן אדם למקום, מה עושים? חוזרים בתשובה, נכון? אם חלילה עשית עבירה בן אדם למקום, חלילה, אני יודע, מאחת לא קשר, חלילה, תחילת שבת, חלילה, מה עושים? מתחרטים. מתחרטים, מחליטים לא לעשות זה בהמשך. והקדוש ברוך הוא מנקה, עבירות שבן אדם, בן אדם לחברו, אין יום הכיפור מכפר עד שירצה את חברו. כולנו יודעים את זה, נכון? כולנו יודעים הפוך מהפסוק של אלי. הפסוק של אלי הוא הפוך ממשהו מאוד טריוויאלי ויסודי בעבודת השם, שבין אדם לחברו זה הרבה יותר חמור בין אדם למקום. כי בין אדם לחברו, את לא יכולה לחזור בתשובה להגיד סליחה, זה לא יעזור לך. אין יום הכיפורים מרצה עד, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ואלי אומר פסוק שנשמע הפוך. אלי אומר פסוק, אלי הוא מאוד מאוד צדיק, אנחנו נראים בפסוקים, איזה סופר צדיק, הוא קדוש. אבל התפיסה שלו היא שבן אדם לחברו זה פחות נורא, זה נורא, אבל פחות נורא. פחות נורא. מה עומד מאחורי התפיסה כזאת? למה יכול להיות שעבירות בן אדם לחברו הן פחות חמורות? למה? כי מה זה עבירות של בן אדם לחברו? שאת פגעת במישהי. למה זה לא בסדר לפגוע במישהי? למה? למה זה לא מוסרי? מי קבע שמה שעשית זה לא בסדר? מי קבע שמה שעשית זה לא בסדר? נכון, השם אמר שאם תפגעי בה זה לא בסדר. מי קבע שפגעת בה, אני מתכוון? היא קבעה שפגעת בה. את תחליטי מתי מעליבים אותך, נכון? אם מי שאמרה לך משהו, את אומרת, נעלבתי, זה לא מעליב, תודה רבה. אני כן נעלבתי, מה זה לא מעליב? עבירות שבן אדם לחברו זה מה? זה פרמטרים אנושיים, בסדר? למה דיברת? מה אכפת לך שדיברתי אליך? נו, למה כולכם הייתם ביחד ולי לא קראתם? מי אמר זה לא בסדר? אולי זה הכי טוב. אני מרגישה נעלבת. עבירות שבן אדם חברו זה פרמטרים אנושיים. זה אני בעולם שלי נעלב, נפגע, מצטער. וזה הופך את זה לעבירה. אסור לי לפגוע ולצער. נכון, נכון. למה? כי הלב האנושי החליט שזה מצער ופוגע. אז מה? אבל אולי זה לא אלוקי. אנחנו לא מבינים ככה, אנחנו מבינים שהלב האנושי הוא זה שיכריע מתי את היחידה שקובעת מה? מתי את נעלבת. בסדר? גם אם מישהו יסביר שזה ממש טיפשי להיעלב, אז מה? אז עדיין תיעלבי. אלא אם כן תשתכנעי. וגם תשתכנעי, את יכולה להמשיך להיעלב חס וחלילה. נכון, אותו דבר כשאת מעליבה מישהו אחרת. אבל לא התכוון, את לא צריכה להיעלב מזה, תודה רבה. אמא, אל תדאגי. בסדר, אני לא דואגת. את הרגשות שלנו, אל תטפלו בהם בעזרת התבניות השכליות שלכם. אז אתם חושבים שזה, אני לא צריכה לדאוג ואני כן דואגת. מה זה קשור לשכל? זה קשור לרגש, וברגש, עבירות שבן אדם לחברו זה הרבה פעמים ברגש. ורגש, למרבה ההפתעה, הרגש שלנו יותר חמור מעבירות שבן אדם למקום, לתדהמתנו. כי על זה יום כיפורים לא מכפר עד שירצה את חברו. אבל אלי אומר מנגינה אחרת. מנגינה אחרת שמה המקום היחיד שיכול להגיש, שיכול להביא אותה? מי זה? שעבירות שבן אדם לחברו זה אנושי. אלי לא רוצה את התפילה שלה, זה התחיל שמה. אלי הוא צדיק, צדיק, צדיק. כשהוא גער בחנה, אתם זוכרות שהוא גער בחנה שישי קורה? ואז מה היא אמרה לו? מה היא אמרה לו? זוכרות, תפתחו. עוד מעט נגמר השיעור. חזקות, עוד כמה דקות.
אישה קצת
רוח. ויין ושחר לא שתיתי. אז מה הוא אומר לה? ייתן השם, לכי לשלום, ייתן השם את שאלתך אשר שאלת מאמו, נכון? כשהוא מתברר לו שהוא טעה, הוא אומר לכי לשלום, תקשיבו טוב למילים. ייתן השם את שאלתך אשר שאלת מאמו. מה הפירוש המילים ייתן השם את שאלתך אשר שאלת מאמו?
תפילתך.
מה הכוונה הקשיב לתפילתך?
יענה לבקשה שלך.
מה הוא אומר לו? אומר לו השם יענה לבקשה שלך? מאיפה הוא יודע?
כי הוא צדיק.
כי הוא צדיק. אפשר להבין שהוא מברך אותה. סליחה, טעיתי. סליחה, בעזרת השם, אפשר להגיד, השם ימלא את שאלתך, נכון? אם את אומרת, אם חברה שלך אומרת, אני התפללתי שאני אהיה בריאה, השם ימלא את שאלתך. מה, את יודעת? לא, אני לא יודעת, אני התכוונתי בעזרת השם. אבל ככה רש"י מסביר כמו שאת הסברת. ככה חז"ל הסביר. ייתן השם את שאלתך בשרה, ככה רש"י כותב, יש פה מישהי עם רש"י? אתם יודעות בעל פה, בשרה, משום בשורה, בצין רשי, בשרה שנתקבלה תפילתה. את יכולה לבשר למישהו שנתקבלה תפילתה? מה עושים בשביל בשם השם קיבל תפילתה? זאת אומרת, רק רגע, תנו לי לבדוק. זה הפשט, אין פשט אחר. זה באדם שיש לו מהלכים בשמיים, זה לא סתם צדיק, זה סופר אקסטר צדיק. בהתחלה, תראו איזה פספוס. בהתחלה הוא חשב שהיא שיקורה. כשהוא בין שהוא טעם, רק רגע, יש לו, הוא יודע לבדוק מה, מהלכים, אני יודע, אין לי מושג איך... הייתי שמח לדעת, אבל בינתיים אני לא שם. אבל הוא יודע, הוא יודע את התפילה, אה, זאת היא הירוקה הזאת עם הזנב, קיבלו אותה. זאת אומרת שחזל מתייחסים אל אלי בתור קדוש עליון. ולמרות זאת אלי חושב שהיא שיקורה. ואלי חושב שבן אדם חברו, זה לא קורה, זה נורא, אבל פחות, פחות. לא שזה פחות, בן אדם למקום זה פי אלף. כי בן אדם למקום זה מוחלט, זה לא מתנוי בתרבות, ברגש, בתסבוכים, זה מוחלט. בואו תסתכלו בימים האחרונים של אלי על פני האדמה. אתם זוכרו מתי אלי מת? אלי מת במלחמה שבה חטפו, הפלישתים שבו את ארון השם. וכשאיש בנימין בא לספר לאלי שארון השם נפל בשבי, אז אלי נפל אחורה ומת. הוא אמר לו, נעס ישראל מפני פלישתים. בסוף פרק ד' תסתכלו. נעס ישראל מפני פלישתים. וגם מגפה גדולה הייתה בעם. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. בארון האלוקים נלקח. זה בהדרגה. אחד, נעס ישראל מפני פלישתים. שתיים, וברחנו. וגם עם רב נפל בישראל. שלוש, שני בניך מתו. זה לא נעים לאדם לשמוע. ששני בניו מתו בבום אחד. והשלב הרביעי, וגם ארון האלוקים נלקח. אז מה כתוב? כתוב, ויהי בשומעו כי ארון האלוקים נלקח. כשהוא שמע שנעס ישראל, כשהוא שמע מגפה גדולה הייתה בעם, כשהוא שמע שני בניו מתו, הוא החזיק מעמד. כשהוא שמע שארון האלוקים נלקח, ויפול מעל הכיסא אחורנית וישבור מפרקתו וימות. כי אצלו הוא מאוד אוהב את הבנים שלו. ומאוד אוהב את עם ישראל. אבל ארון האלוקים זה הנצח, זה המוחלט. ארון האלוקים זה הקופסה שבתוכה יש את לוחות הברית. וכשזה איננו, מת העולם. הכל, הכל, הוא הכי חזק בעולם. כשזה איננו, מת העולם. ואז, פתחתם שם בסוף פרק ד'?
כן, כן.
יש עוד אחת שפתחה שם?
כן.
אז בואו נקרא, עכשיו מסופר על קלתו. קלתו זה אשתו של אחד הבנים, חופני ופנחס. פסוק יוטט. וחלתו יש שפנחס, אשתו שפנחס, הרע ללט, ללדת, ותשמע את השמועה לי לקח ארון האלוהים ממת חמיה ואישה, ותכרע ותלד כי נפחו אל הצירה. וחיה תמותה ותדבר, היא יולדת ומתה תוך כדי לידה. וחיה תמותה ותדבר על הנצבות עליה, אל תראי כי בן ילד, ולא ענתה ולא שעת הליבה, זה לא מעניין אותה. ותקרא לנער אי כבוד למור גלה כבוד מישראל, אלי לקח ארון האלוהים ולחמיה ואישה, ותומר גלה כבוד מישראל כי נקח ארון האלוהים. בכף א' וכף ב' יש כפילות, נכון? תסתכלו בפסוקים. מה? יש פעמיים גלה כבוד מישראל, נכון? אבל יש הבדל בין כף א' לכף ב'. יש הסברים אחרים קצת בין ההסבר לכף א' להסבר לכף ב'. מדובר באישה סופר כלל ישראלית. מדובר בו באישה שמתה כנראה, בגלל שהיא לא יכולה לשאת את הבשורות הרעות על עם ישראל. היא קוראת לנער ברגעים האחרונים של חייה, אי כבוד, זה שם לא כל כך נחמד. למה? כי גלה כבוד מישראל. למה? מה כתוב פסוק א', מה כתוב פסוק ב'? אתם קוראות? זה ההבדל, ה' ונון. חמיה ואישה, ובכף ב' הם נעלמו, נכון? נכון, בכף א' היא אומרת למה גלה כבוד מישראל בגלל שלושה דברים. כי נלקח ארון האלוקי, וחמיה, אבא של פנחס, היא מאוד אהבה את אלי, הוא מת, וגם היא אלמנה. נכון, שלוש סיבות גדולות לגלה כבוד מישראל. זה גם לא סתם אנשים, זה המנהיגים של האומה נהרגו בקרב הזה. ועל פסוק אף ב' מה היא חוזרת? ומוחקת, את מי היא מוחקת? למה היא מוחקת אותם?
כי אין את
ארון השם. ארון השם הזכירה כבר בפסוק אף א'.
כי היא רוצה להיות כללית.
ולכן מה? כי היא מרגישה שהיא הייתה לא בסדר, פסוק כף א', נכון? מה באמת היא אמרה? זה פסוק כף א'. מה שיוצא לך פעם ראשונה, נכון? ככה פסיכולוגים אומרים, שמה ש... את אומרת, אוי, נפלט לי מהפה. נכון? כשהיית בת חודש, היו נפלטים לך מהפה כל מיני דברים. מאז גדלת ולא נפלט לך שום דבר מהפה. אם את אומרת מילים שאת לא מבינה איך הם יצאו, אז כדאי לך להקליט וללמוד. הייתה סיבה למה הם יצאו. אין טעויות דפוס בפה. היא בהתחלה, איפה היא נמצאת באמת? בכף א'. בכף א' היא חווה את הכאב של עם ישראל וגם את הכאב שלה. אבל היא מרגישה לא בסדר עם עצמה, נכון? לכן היא עושה... רגע, סליחה. היא עושה תיקונים. אני מקווה שזה דרך מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד תובענית, מאוד מאוד מורכבת. זו דרך שמבקשת ממך למחוק את עצמך לגמרי. זו דרך שמבקשת ממך לחיות בפסגות גבוהות מאוד מאוד מאוד. פסגות גבוהות מאוד מאוד מאוד. זו דרך שכביכול אומרת שכל דבר פרטי הוא חסר משמעות. אנחנו חיים בדרך הזאת חיים אנשים ענקיים, 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 ענקיים. זה ברור, מי שמצליח לחיות בדרך הזאת הוא אדם ענקי. אבל א' זה דרך למעטים מאוד. אפילו קלתו מגמגמת פה, ולנביא חשוב להגיד שמגמגמת פה. וברגעים האחרונים של חיי היא מרגישה, הייתי לא בסדר, למה דיברתי על החיים הפרטיים שלי? אני צריכה להיות עסוקה רק בכאב של כלל ישראל. אצל אלי זה ברור. אלי נופל אחורנית, מה כתוב? ויהי כשמע... איפה? ויהי כאזכירו את ארון האלוקים, הוא נפל, אף אחד לא חושב. לא הבנים שלו, ולא עם ישראל, ולא נס ישראל, כל זה הוא חזק. אבל המעגלים שמסביבו, קשה להם לחיות באותו גובה. אנחנו, תראו, אנחנו לומדים תנ"ך, ויש הבדל גדול בלימוד תנ"ך ללימוד אמונה. כי בלימוד אמונה, את לומד את המסקנות. אבל בלימוד תנ"ך, את לא לומד את המסקנות, לומד איך בונים את המסקנות. לפעמים המסקנות, הן דורשות תהליכים. ואסור להגיע למסקנה בלי לעבור את התהליך. המסקנה של עם ישראל זה חנה. בסדר? בסוף עם ישראל פסק כמו חנה. אבל חלק מחנה זה שהיא תלמידה של אלי. רוב שנותיה, חלק גדול מאוד מימי חייהם של אלקנה וחנה, היו להיות שייכים לבית המדרש של אלי. וזה לא טעות, אף אחד פה לא חושב שאלי טעה. אלי זה שלב שבלעדיו אי אפשר להגיע לשלבים מתקדמים יותר. הם גם לא מתקדמים יותר, מתקדמים רק בזכות זה שעשינו את השלב הזה. יש שלבים בחיים, כיתה ד' מתקדמת יותר מבית. אם לא את בכיתה ב', לא תוכלי להגיע לכיתה ד', זה שלבים קריטיים. אל תשאלי אותי מה נכון או לא נכון. זה מורכבות, זה תהליכים שאת צריכה לחולל בעצמך. ובזכות חנה ואלקנה ואלי, את יכולה לקצר אותם. את לא צריכה לעבור כל כך הרבה עשרות ומאות ואלפי שנים. אבל את באיזושהי צורה, את ההיסטוריה של עם ישראל שכתובה בתנ"ך. ההיסטוריה של עם ישראל שכתובה בתנ"ך, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, זה גם בתוכי חובר, יכול להיות שאת עוברת 1,000 שנים ב-3 שנים. אבל זה דברים שנוגעים גם בך. אלי לא יוצא פה הלא צודק, הלא נכון. אלי הוא איש קודש, הוא יודע מה קורה בשם משהו, בטח שכן. בטח שכן. עוד דוגמה אחת קטנה אני אגיד לכם על קדושתו של אלי. בפרק ג' שמואל מקבל נבואה שאומרת דברים רעים על הבנים של אלי. בסדר? והוא לא רוצה להגיד את זה לאלי, זה לא נעים לו. אז אלי אומר לו, כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף, אם לא תגיד לי מה אמרו לך, בסדר? מה זה כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף? הוא הבין שהוא קיבל נבואה רעה, הוא הבין שהוא לא סתם לא מגלה לו, הוא אומר, אם לא תגלה לי זה יהיה עליך. כך הוא אומר לו. אם אתה לא אומר לי מה אמרו, אז זה יהיה עליך. ואז שמואל גילה לו את הכל. אחרי שהוא אמר לו, זה שמואל גילה לו את הכל. אבל חז"ל אומרים שהכללה של אלי התקיימה. והבנים של שמואל לא הלכו בדרכיו. למה הבנים של שמואל לא הלכו בדרכיו? בגלל שאלי אמר לו, כה יעשה אלוקים וכה יוסיף. בסדר עוד כאן? הבנתם? נחזור?
כן.
נחזור. שמואל לא רצה לגלות לאלי קללה שקיללו אותו בנבואה, את אלי. ואלי, כדי ללחוץ על שמואל, להכריח אותו לגלות, אמר לו, אם לא תגלה לי, הכל עובר עליך. בסדר? זה הייתה בעברית יותר ברורה. כששמואל שמע את זה, הוא גילה לו. הוא אמר לו, אם לא תגלה לי, הכל עובר עליך. אחרי הרבה שנים, הכללה התקיימה בשמואל. וזה לא פייר, למה זה לא פייר? כי הוא כן גילה לו, בסדר? עוד פעם? זה מובן עכשיו פחות או יותר? מי שרוצה חזרה? במילים אחרות? טוב, אז אלי קילל אותו, אם לא תגלה, והוא כן גילה, והכללה כן התקיימה. למה? חז"ל אומרים, קללת חכם אפילו על תנאי בא. ככה חז"ל אומרים. מה הכוונה? הכוונה שאם המים ישפכו לי פה, בלי כוונה. אם אני אגיד ככה, אם עכשיו חמש, אני שופך את המים. אבל אם יתברר שלא שפך את המים, אז למפרע, אם יתברר שעכשיו לא חמש, אז למפרע לא נשברו המים. לא הבנתם. הייתם צריכות לא להבין. אני לא יודע אם זה החלון שלך או של השכנים. אני בועט בכדור. אם זה החלון שלך, הוא יישבר. אם יתברר שזה לא החלון שלך, אז בטעות. זה גם לא עובד, נכון? נכון? אתם לא מבינות מה אני אומר, זה בסדר גמור שאתם לא מבינות מה אני אומר. תנאים לא עובדים בחיים, זה מה שאני אומר. אני לא יודע אם זה הסנדוויץ' שלי או שלך, אז אני אוכל אותו ליתר ביטחון, ואם זה לא שלי, אז נגיד שלא אכלתי, אין נגיד. כשאת עושה משהו, אין תנאים, נכון? אין תנאים. כשאת עושה משהו, זה עשית או לא, מה יעזור תנאים? הכוס נשפך, החלון נשבר ואת הסנדוויץ' אכל, אבל עשיתי את זה בתנאי. מאיפה ההמצאה הזאת על תנאים? מאיפה? על מה אנחנו עושים תנאים? על דברים לא ממשיים. על דברים לא ממשיים. אני אתן מכה עם הפטיש על השולחן, אבל אם יתברר שאתה לא שבת על השולחן, אין. קיצור, אפשר להביא מיליוני דוגמאות וכולם טיפשיות וכולם לא נכונות. מתי תנאים חלים? בחלויות משפטיות. אני יכול למכור דירה בתנאי שכך וכך, בסדר? אני יכול תנאים, על, כשאני רוצה להכין חלות קניינית, משפטית, הלכתית, אז אני יכול להגיד בתנאי. אבל כשזה באמת קורה, אני לא יכול להגיד בתנאי, נכון? למה? כי מבחינתנו החוויות החומריות הן ממשיות לחלוטין, החוויות הרוחניות הן מעורפלות כאלה. אז אפשר לעשות להם תנאים. אבל יש אנשים שחיים במקום אחר. יש אנשים שמילה שלהם, העולם הרוחני שלהם הוא עוצמתי פי אלף מהעולם הפיזיקלי שלנו. ולכן כשהם אומרים תנאים זה לא עוזר. כשהם אומרים משהו בתנאים זה לא עוזר. הם אמרו משהו, זהו, נגעת נסעת. אם אלי אומר משפט, ככה חז"ל אומרים, אם אלי אומר משפט, אבל בתנאי, זה לא משנה שהוא אומר בתנאי, זה לא משנה. כמו שאם את בעטת בכדור והוא שבר חלון, אבל אמרתי בתנאי, זה לא יעזור. יש אנשים שחיים במקום אחר. הרב קוק כותב על אנשים שחיים במקום יותר גבוה, שהמחשבות שלהם הן הכי חזקות. שהמעשים והדיבורים זה מעורפל כזה. אבל המחשבות שלהם הם אלה שבוראות עולמות. בסדר, אלי, אנחנו מדברים על הדיבורים שלו. אני מנסה לומר שאלי הוא מאוד 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 קדוש. הוא בטח עליון, אבל הדרך שלו זה דרך כזאת שלא מעריכה בכלל את העולם הזה. העולם הזה הוא קטן. העולם הזה הוא גדול רק כשהוא מממש את מה שכתוב בפסוקים של התורה. ובפסוקים של התורה לא כתוב שחנה צריכה ללדת בן. ולכן חנה לא תיתן איזה מקום, לא תיתן איזה מקום. עד ש... נפגוש את הדרך שבה היא לימדה אותנו איך פוגשים את אלוקים, גם בתוך הרגשות שלנו בעזרת השם, כל טוב.